מדברים מהלב. הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים? וכן, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93. אפשרות נוספת, לשאול, להתייעץ או לשתף על ידי שליחת הודעה לאתר, שם תוכלו לפרוס כל נושא אישי שמטריד אתכם מבלי להיחשף אם אינכם מעוניינים בכך. בנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותיר לנו הזמן. מאזינים ומאזינות יקרים, את התוכנית הלילה אני רוצה לפתוח בנקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת שנחשף אליה ביתר שאת גם בפרשה הקרובה שנקרא וגם בסוף הפרשה הקודמת אותה קראנו בשבת האחרונה. בפרשה האחרונה התורה בעצם מתארת את המפגש הסופי, החשיפה המלאה של יוסף לאחיו כאשר הוא יושב על כס המלכות בארץ מצרים. פסע מהחשיפה, שאז בעצם יעקב, יוסף, סליחה, עומד מולם ואומר, אני יוסף. אני יוסף, צמד המילים שכל כך הרטיטה והדהימה את אחיו. אבל שימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים, מה הדבר הראשון שאומר יוסף לאחיו ברגע כל כך דרמטי. ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי, הנה. הם מרגישים מאוד מאוד לא בנוח, כי נבלו מפניו, מעידה לנו התורה. מנחם אותם, יוסף, ואומר להם, אל תעצבו. מכרתם אותי, גלגלתם אותי לאיפה שגלגלתם, בצורה מאוד מאוד קשה. אבל למה אל תעצבו? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. יש פה מסר אדיר, מסר כביר, מסר מהפכני, שיכול להיות נר לרגלינו, בכל נושא ונושא בחיים. אם אנחנו נלך בגישה של יוסף, מעבר לגישה שמשקפת צדקות ואמונה יוצאים דופן, יש כאן גישה של ענייניות והפקת תועלת מרבית מכל סיטואציה בחיים. אומר יוסף לאחיו, אני רוצה להסתכל על התמונה בהסתכלות רחבה. אם ההסתכלות השטחית משקפת התאכזרות, התעללות, ירידה לתמיון, מחירה, שיעבוד, בית סוער, רצון להרוג אותי, בהסתכלות רחבה אני מבין שאתם הייתם השליחים, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אני רוצה להקדיש את התוכנית הזו לכל אין ספור המאזינים, ומתוכם לאלה שמשוחחים איתי באופן אישי וחלקם נפגשים איתי, ושם אני נחשף לפסגה אנושית, יכולת מדהימה של בני אדם שמתמודדים עם דברים לא פשוטים בחייהם, בזוגיות, בחינוך הילדים ובשאר אתגרים שונים, ומצליחים להעלות טפח מעל הקרקע, להישיר מבט למציאות, לקחת אחריות מרבית ולומר, בשלי השער הזה. מה זה מלמד אותי? מה זה נותן לי תועלת הסיפור הזה? ואני במהלך הפגישות והשיחות, גם עם תלמידיי מהישיבה, וגם בפגישות עם אנשים שזקוקים לעזרה. אני נחשף ומעיד בפניכם מאזינים ומאזינות יקרים, שאותם אלה שהולכים עם הגישה האחראית הזו, ואומר אני מסתכל עליי, ואיך הסיפור הזה, הקשה, הלא פשוט, מדבר אליי. לא מתעסקים במה היא לא בסדר, ולא מתעסקים במה הוא לא בסדר, אלא במה אני צריך להשתנות ולהתקדם. אם אנחנו מגיעים עם הגישה הזו, אנחנו ננצח. מאזינים ומאזינות יקרים, חזל מספרים, כפי שמובא במדרש שוחר טוב, שאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל מה שעשית בעולמך יפה, חוץ מהשטות. מה ענה יש בשטות? אדם מהלך בשוק, קורא את בגדיו, והתינוקות משחקים ורצים אחריו, והם משחקים לפניו, וכי זה נאה לפניך? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, על שטות אתה קורא תיגר, חייך שתצטרך לו. מספרים חז"ל שכשבא דוד אל גת, באו אצל אחיש מלכם המכונה אבימלך, ואמרו לו, נהרוג את דוד שהרג את אחינו, את גוליית. כאשר דוד רואה את גודל הסכנה שצפויה לו, במיוחד כאשר חרב גוליית הייתה מצויה עמו, החליט לשנות את טעמו, להשתמש בשיגעון מדומה כדי להיחלץ מהצרה שהיא מעליו. והתהלל בידם. היה דוד כותב על הדלתות, אחיש מלך גת חייב לימי הריבו ואשתו 50, והיה מוריד את רירו על זקנו ומתנאה כשוטה. אמר להם אחיש, החסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, וגירש אותו. באותה שעה שמח דוד שמחה גדולה שיש שטות בעולם, ואז כתב את המזמור לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך. זאת אומרת, מהסיפור הנפלא הזה אנחנו בעצם שוב נחשפים לאותה נקודה. שם אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד חזקה כמה יש לכל דבר, לכל סיטואציה, לכל מפגש, תכלית שממנו אנחנו יכולים להפיק תועלת גם מהשטות. אז אם אנחנו נמצאים במקום עבודה, אם אנחנו נמצאים בזוגיות מורכבת, במערכת חינוך מאתגרת, בואו ננסה להקשיב למוזיקה שמדברת אלינו. וכך בעזרת השם ניקח אחריות ונצליח בבחינת יגעת ומצאת תאמין. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, זכור נזכור, ההתמודדויות והקשיים הן מציאות, הן עובדה. הדרך שלנו כיצד להתמודד היא בבחירתנו ושליטתנו. אם ישנם כאלו שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93. לאדם ערכי לב ומהשם מענה לשון. אנחנו כאן בתוכנית נשתדל להפעיל את מערכות הלב ונאחל למענה לשון מאת השם. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלאל כהן, המפיק שלנו, העדי והסבלני, יצחק חן, הוא זה שמקבל את שיחותיכם, על הביצוע הטכני בכישרון רב מנצח פנחס בינדר, ואחרונים חביבים לכם מאזינים ומאזינות יקרים. אלו שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, וגם לאלו שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדו שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה, כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
אם לא יחשב אי מוסד, אם אין אני לי מי לי מי לי מי לי מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שוב שלום ולילה טוב מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו אליכם. אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם המאזין הראשון. שלום ולילה טוב.
הלו.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
ברוך. אני רוצה לדבר על נושא של עצב שפוגע לפעמים בביטחון. אני חושב שבעצב, אז בזמן זו, אני מנסה להיכנס את המחשבות של ביטחון עצמי. מה בעצם הגורם לזה שבעצב, זה גם יכול להיות שלא מרגישים טוב?
אם תוכל להגביה את קולך, או שזה חלק מתוצאת העצב וחוסר הביטחון עצמי?
לא, 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 זה לא קורה שזה עצב.
מה?
זה קורה כשמצבי של עצב.
כן, כן, אבל תנסה בכל אופן. לא, אני אומר, תגביה את קולך.
הנה, זה מספיק גבוה.
עכשיו, בסדר. כן, עכשיו תחזור על שאלתך, שגם אני אבין יותר טוב, וגם המאזינים.
אני שואל, במצבים לפעמים של עצב, זאת אומרת שאני לא יכול לא להרגיש טוב או משהו כזה? אז במצבים כאלו זה יכול לזכוע לפעמים בביטחון.
לחלוטין. לחלוטין.
מה גורם לזה?
מה גורם לעצב?
מה
גורם לעצב? אני שואל, מה גורם לעצב?
עצב זה נגרם לפעמים כי זה לא בדיוק, זה סוג שנהיה ביחד כזה.
בוא.
הכל.
כן. בוא ננסה לרדת לעומקם של דברים. מה מסתתר מאחורי צמד המילים ביטחון עצמי? מה זה ביטחון עצמי? ולאחר מכן, איך הוא חשים אותו? ואיך זה משפיע על מצב הרוח? מה זה ביטחון עצמי? תרגום חופשי.
אדם שמאמין ביכולותיו?
אדם שמאמין ביכולותיו, אז יש לו ביטחון עצמי? ביטחון עצמי כפשוטו זה אדם שבטוח בעצמו. לא בטוח בפוטנציאל שלו, אלא בטוח בעצמו. זאת אומרת שהוא יודע שמה שהוא עושה זה נכון, זה טוב, מגיע בביטחון רב. כשאני לצורך העניין, אני אשאל אותך, האם אתה יודע, לא עולה לי כרגע דוגמה, נושא מסוים שאתה לא ב-100% בטוח בו, אז אתה עונה לי לא מספיק בביטחון עצמי. נכון?
כן.
אבל אם אני אשאל אותך, האם אתה, לצורך העניין מוישי, אתה מאומץ? אני חושב שאתה מאומץ. הוריך הם לא הוריך.
אם אני לא יודע, אם אני חושש...
אני שואל אותך, אני שואל אותך במציאות הנוכחית.
אני לא מאומץ.
אתה לא מאומץ?
כן.
אתה בטוח בזה?
100%.
ואתה מגיב בביטחון עצמי לשאלה הזו?
כן.
יפה מאוד. זאת אומרת, כאשר אתה בטוח במשהו, אז אתה מגיב באותה רמת ביטחון. אם אתה רוצה להיות בטוח בעצמך, אז אתה צריך להיות בטוח בעצמך. זאת אומרת, לראות מי זה עצמך, ולהיות בטוח בזה. כפי שכאשר שואלים אותי שאלה שאני מגמגם אודותיה, מכיוון שאני מסופק אודותיה, אז אני מגיב בצורה לא בטוחה, כך כאשר אם אנחנו עולים עוד קומה ולא מדברים על משהו ספציפי, ויש עכשיו ספק אם אתה בטוח בזה או לא בטוח בזה, שזה בעצם מכריע את הכף האם תענה בביטחון או לא תענה בביטחון, כי מי שיש לו תשובה שהוא בטוח בה, אז הוא עונה בביטחון. אז אם אנחנו עכשיו הולכים ומרחיבים את זה למשהו שקשור לכל האישיות שלך, אז התמונה היא מאוד מאוד פשוטה. השאלה אם אתה בטוח בעצמך או לא בטוח בעצמך. אם אתה מגיע עכשיו לתוך הבית שלך, ואתה יודע ששם אתה גר, קנית את הדירה, תבין ותקילין, ופתאום מגיע אליך מישהו ואומר לך, שנייה, זה הבית שלי. אתה בביטחון רב אומר לו, סליחה אדוני, תצא מפה בבקשה. אבל אם אני מזמין אותך אליי, ואתה לא זוכר אם אמרתי לך את הספרה 25, בכתובת שלי הוא 23, ואתה רואה גם משפחת כהן לצורך העניין, אתה מגיע בחשש, בחוסר ביטחון, נכון? יפה מאוד. אם אנחנו מדברים עכשיו על הדבר שכל כך קשה להשגה וכל כך חסר באנושות כולה, בלי הפרדה של מגזר או עם או 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 או, או זכר או נקבה, ביטחון עצמי זה דבר שמאוד מאוד 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 לא פשוט לרכוש אותו, ולא פשוט להשיג אותו, ולא פשוט לראות אנשים שיש להם ביטחון עצמי, ולפעמים אנחנו מתבלבלים קצת. זאת אומרת, לפעמים דווקא אלו שמשדרים עודף ביטחון עצמי, הם ליהודי חן יודעים שמסגירים את החוסר ביטחון עצמי בבחינת מה שאומרים חז"ל, איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. זאת אומרת, אדם שבטוח בעצמו, אז הוא לא צריך לשלוף כל מיני תעודות מתעודת לידה וכן הלאה, תעודת זהות, שיזהו שאכן, ו-DNA, זה ההורים שלי, אתה לא רוצה להאמין, אל תאמין, נכון? ככה תגיד לי. מיכל, לא תוכיח לי. לא רוצה להוכיח, אני מספיק בטוח בזה שאפילו אני לא רואה צורך להוכיח לך את הדבר הזה.
כן.
זאת אומרת, ברגע שבן אדם בטוח במעט האחוזים, הוא גם לא צריך לשדר כלפי חוץ את הביטחון שלו. במקומות שהוא צריך לדבר, הוא ידבר, במקומות שהוא לא צריך לדבר, הוא לא ידבר, הוא לא צריך להפגין כלפי אף אחד את יכולת וכושר הרטורי שיש לו, כי הוא בטוח בעצמו. איך אנחנו מגיעים בעצם למצב הזה של ביטחון עצמי? איך אנחנו בעצם מגיעים למצב הזה שאנחנו נהיה בטוחים בעצמנו?
כן.
אתה יכול לעזור לי? אני מנסה ביחד איתך, אני רוצה שתהיה שיחה עירה בשביל שהתועלת תהיה מקסימלית, אתה מבין?
אני צריך כאילו להגיד משהו שאני יודע שעכשיו אני, בוא נגיד, לצורך העניין אני מדבר איתך, ואני צריך להגיד למישהו ש... בוא נתן דוגמה.
מה?
שומע?
אני מקשיב.
דוגמה, שאני צריך עכשיו להגיד למישהו.
כן.
משהו, אני צריך לדעת שאני בטוח בעצמי.
כן.
ו... ואני לא צריך כאילו יותר מדי לתרס לו, כי אז אני כאילו מפקפק במילה שאמרתי.
יפה מאוד, אתה אומר מקסים, אבל שוב, פה אנחנו מתמקדים במשהו מאוד מאוד נקודתי וטכני. אז בדבר הזה באמת אתה תגיב בביטחון. אבל מה קורה כאשר אתה תלך למקום אחר שלא מכירים אותך? תיכנס לאיזה חתונה, עולם חתונות של בן דוד, ותרגיש שאתה מצטמק ומרגיש לו בנוח, כי אף אחד לא מכיר אותך. או תצטרך עכשיו לשאת דברים בשבת שבע ברכות של אחותך. וזה לא כל כך פשוט לעמוד מול 100-200 איש ולשאת דברים. או כל מיני צמתים, או אתה עכשיו מגיע לבית שאתה לא כל כך מעורב מבני המשפחה, ואתה צריך להיקלע שם מכל סיבה שלא תהיה, ופתאום מרגיש שאתה מתחיל לאבד שבוי משקל, כי יש לך חוסר ביטחון עצמי. אני רוצה ללכת על המקרו, לא על המיקרו, זאת אומרת, על הבסיס, על היסוד, שאתה תהיה עם ביטחון עצמי, לא שתגיב בביטחון עצמי על משהו ספציפי. אתה מבין מה אני אומר? ופה אני בעצם השתמשתי...
להסתכל על עצמי ולא על האחרים, כאילו, לדעת מה...
מקסים.
במה אני חושב בטוח.
מקסים. זה השלב הראשון. אני, מה שהבאתי את הדוגמה הזו בכדי להמחיש ולחדד את הנקודה הזו, שגם אצלך ברורה שכאשר אתה בטוח במשהו, אז אתה מגיב באותו ביטחון. וכאשר אתה תהיה בטוח בעצמך, אז יהיה לך את המצרך הכל כך נדיר וכל כך חשוב לחיים, שנקרא ביטחון עצמי. השאלה היא, איך אנחנו עושים שאתה תהיה בטוח בעצמך? אז אם אתה עכשיו עושה סדר עם עצמך, וזו עבודה לא פשוטה, אבל להאמן לי, כדאית. אם אתה יושב עם עצמך עכשיו ועושה חשבון נפש, אילו דברים אתה תעשה, איזה תכונות אתה תרחוש, מאיזה תכונות שליליות תתנער, תעשה עבודת עמידות פנימית עם עצמך, להיות אדם יותר גבוה, יותר מרומם, יותר מתוקן, יותר בוגר, יותר איכותי, אתה תראה שככל שיותר תעשה עבודת עמידות ותנצח את היצר בדברים מסוימים, ואני לא מדבר כעת רק מזווית רוחנית, אלא גם מזווית פסיכולוגית, רגשית, נפשית. ברגע שאתה לצורך העניין...
אני מראה יכולת על עצמי, אני מראה גם יכולת בדברים אחרים.
השלב הראשון, כפי שאמרת, זה להסתכל על עצמך ולא על אחרים. כי אדם שכל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה וצריך את האישור, אז הוא בעצם, זה כמו אהבה עם תנאים. בטל התנאי, בטלה אהבה, זה לא אהבה, אלא זה משהו מאוד מאוד טכני שהוא בר חלוף. ברגע שבן אדם אוהב באמת, אז זה לא משנה מה גורמים, ולא משנה האם התנאים ממומשים ומקוימים או שלא. ברגע שלבן אדם יש ביטחון עצמי אמיתי, בכלל לא מעניין אותו מה יגידו אחרים. לפעמים יש משפט שאומר, כשאתה מנסה להרשים אחרים, זה הרושם שאתה יוצר. אתה הבנת מה אמרתי?
כן.
כשאתה רוצה לעשות רושם על אחרים, זה הרושם שאתה יוצר. מה הרושם שאתה יוצר? של מישהו שמנסה לעשות רושם.
כן.
אתה מבין? העולם אינטליגנט מדי בשביל לקנות את המשחקים. כפי שאומרים חזל, לשקר...
אם אני אומר משהו בשביל... זאת אומרת, יותר בשביל לקבל תשומת לב, זה יכול גם להתקבל ש... זה יכול גם לנצאת משהו שלא
בזה בתחום עצמי,
כי אמרתי את זה
בשביל... לחלוטין, בוודאי. לכן אני אומר, אתה צריך לבחון את הנקודות תורפה שלך, נקודות חולשה שיש בך, כמו לשאר בני תמותה. אין אדם פה שאין לו חולשות ונקודות מסוימות שהוא צריך לעשות עבודה פנימית ולשפר את מצבו, ואתה תראה איך הביטחון עצמי שלך עולה פלאים, מכיוון שאתה תביט במראה ותגיד, תשמע, אני בטוח בבן אדם הזה. אם אתה, יש לך דמות שקרובה אליך, אולי אבא, אולי דוד, אולי אח, אולי חבר, אולי רב, שאתה תשמע, אני בטוח בו. למה אתה בטוח בו? כי הוא בן אדם יציב. יציבות היא תוצאה של עבודת עמידות, של ניצחון ושליטה ביצר. אתה אומר, תשמע, אני לא בטוח בו, כי היום הוא אומר כך, אבל מחר הוא פתאום יפסיק לומר כך, מכיוון שיהיה לו איזה תאווה, איזה צורך, איזה עניין להגיד אחרת. ברגע שאתה תהיה בן אדם יציב, ושולט ביצריך, ושוב, לאו דווקא מזווית רוחנית, אני מדבר בהיבט פסיכולוגי, נפשי ורגשי. אתה תרגיש נסיקה בביטחון עצמי. ותדע לך שאדם שיש לו ביטחון עצמי, זה מתנה אדירה שהוא יכול לתת לעצמו, לרעייתו, לילדים שלו, לכל הסובב. מכיוון שכולם אוהבים להיות בחברת אדם עם ביטחון עצמי. ואז באופן אוטומטי, למרבה הקונפליקט, אתה תראה שככל שפחות מעניין אותך מה אחרים אומרים, לפתע פתאום כולם יגידו עליך דברים שהיית רוצה לשמוע. אבל זה כבר לא יהיה רלוונטי.
זה לא יעניין אותי.
לא יעניין אותך. כי כי יעניין אותך אתה עצמך, שאתה יודע כמה אתה רציני, טוב, בטוח, איכותי, עובד, מתקדם, ושים לב, ככל שאתה פחות נמצא...
זאת אומרת שכשיהיה לי טוב... אני לא צריך את המילים של האחרים, אני צריך את המילים שלי.
כן, זה כבר סוף, זה סוף הסיפור. זה כבר האינדיקציה לדעת באיזה מקום אתה עומד. אבל תחילת העבודה, לשבת עם עצמך ולהגיד איזה נקודות מסוימות אני צריך לפתור אותם, לעבוד עליהם, להתקדם בהם, לתקן אותם, ואז תסתכל אחורה ותגיד, וואו, עשיתי פה תהליך מדהים, אני גאה בעצמי, אני בטוח בעצמי. שוב, מה זה בטוח? בטוח זה ודאי, נכון? לא בטוח זה ספק. זה חוסר יציבות. ברגע שאנחנו נגלה יציבות מול היצר שמתעתע בנו, יום אחד אנחנו עושים כך, יום אחד אחרת. יום אחד אנחנו מחליטים שאנחנו הולכים במסלול מסוים, יום אחד אומרים, תשמע, בסוף לא. פתאום נפלתי, קשה לי, פתאום לא מתחשק לי. אבל ברגע שתעשה, תיקח נקודה מסוימת, ולא משנה אם זה קימה בבוקר מוקדמת. זה לא משנה אם זה להפסיק לדבר לשון הרע, זה לא משנה אם זה להפיק לחוס, זה לא משנה אם זה להפסיק להיות בזבזן, או להפסיק להיות קמצן. כל אחד לפי הנקודה שקצת רפויה אצלו, וקצת דורשת תיקון ועלייה וסגסוג, תיקח את הדבר הזה כפרויקט, ואתה תעלה עוד שבועיים, שלושה לתוכנית, ותגיד לי, וואו, הרב, אני מבין על מה דיברת, שאמרת שזה מה שמוביל לביטחון עצמי, כי כעת אני בטוח בעצמי. ומחקר מדעי מוכיח שמי שבטוח בעצמו, אזי יש לו ביטחון עצמי. הבנת יקירי?
הבנתי.
יופי, אתה בחור מקסים, שואל כעניין, מבין עניין, מקווה רק שתסגור את הסיפור וגם תיישם לעניין.
כן, זה פחות שדבר שאני רק רוצה לדבר מאוד עניין של זה, זה לא, אני קצת בדרך הזאת כבר, מה שהרב אמר. אני יותר דיברתי יותר על נושאים שלפעמים, זה יכול להיות שזה גם משהו, שלפעמים אתה נכנס לא להרגיש טוב, זאת אומרת, קריזי. ואז אתה נכנס סוג של... נהיה לך לא טוב בנפש.
תראה, בעולם הפסיכולוגיה, יש תופעה שנקראת פסיכוסומטי. זאת אומרת, הקשר בין הגוף לבין הנפש. עכשיו, כידוע, עולם הפסיכולוגיה זה עולם שהוא חיקוי עלוב לעולם חזל ולעולם התורה. שם אנחנו גם כן מוצאים אין ספור פעמים, אין הזמן כעת להרחיב, אבל את הרעיון הזה הבולט שיש קשר בין גוף לבין נפש. יש קשר, אתה רואה אצל יעקב, אבינו אפילו בפרשיות האלה, אתה רואה, יש המון 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 זרימה בין הנפש לבין הגוף. עכשיו, אתה אומר, כאשר אני לא מרגיש טוב, זה משפיע לי על מצב הרוח. תבדוק אם זה לא קורה ההפך.
מה?
תבדוק אם אין גם את הקשר מהצד ההפוך. כשאתה לא במצב רוח טוב, אתה מפתח כאב פיזי ולא מרגיש טוב. הרבה פעמים...
יכול להיות כאן.
כן, אז זה משם מתחיל.
אמרתי, זה לא קורה כשלא נאמר שטוב, לפעמים זה יכול להתחבר ביחד, זה יכול להתערבב ביחד.
לחלוטין, יפה מאוד. אז ברגע שתעשה את העבודה מבפנים ותרגיש טוב ושמח עם עצמך, אתה תראה שאני לא פגשתי חתן שלא מרגיש טוב. בגלל שביום שמחתו ויום שמחת ליבו, אז מבחינה נפשית הוא במצב מאוד מאוד טוב. אלא אם כן חלילה נכפה עליו החתונה. אבל במצב נורמלי, אדם נמצא בתקופה כל כך טובה וכל כך מאושרת וכל כך מלאת רגשות חיוביים בתקופה הזו, אז הגוף מגיב בהתאם. אבל כאשר בן אדם נמצא במצב רוח ירוד ונפול, אזי גם הגוף שלו מגיב בהתאם. אז בעזרת השם תעשה את העבודה הזו, ובמקביל זה יפתור את שתי הבעיות, ואני אשמח שתבוא ותספר ותקדש שם שמיים לומר שבאמת הדברים עשו רושם, וכך בעצם תשפיע גם על עוד אנשים שכל כך רוצים לרכוש את הדבר הנדיר והחשוב הזה, ביטחון עצמי, הם גם כן יחכו אותך ויצליחו גם, וכך רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וגם אתה תשתתף לרצון השם לזכות את ישראל.
תודה רבה.
בשורות טובות ידידי, לילה טוב. כמה צלילים ונעבור למאזין נוסף.
והביתך ביתך בשם חסד חסד ישראל ובני והביתך ביתך בשם חסד ישראל ובני והביתך ביתך בשם חסד חסד ישראל ובני והביתך ביתך בשם חסד ישראל ובני חסד חסד ישראל ובני והביתך ביתך בשם חסד ישראל ובני והביתך ביתך בשם חסד חסד ישראל ובני והביתך ביתך בשם חסד ישראל ובני
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי קול חי.
שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו עם מאזין נוסף, שלום ולילה טוב.
לילה טוב, תודה רבה על כל
השיעורים,
מחזק
ומאוד. יישר כוח. רק אם תוכל להגביה קצת את קולך, שאני אשמע יותר טוב.
שומעים יותר טוב?
כן, עכשיו יותר טוב.
רציתי לשאול, יש לי ילד בן 3.5.
כן.
מהמלחמה הוא מאוד מאוד נהיה חרד דתי ומאוד לחוץ, והוא התחיל לגמגם.
כן, כן. איפה זה בא לידי ביטוי חוץ מזה?
הוא לא מדבר הרבה, הוא כזה בצד תמיד, גם הגננת שלו אומרת לנו.
כן.
הוא מאוד לא חברותי.
תראה ידידי, אתה מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה. אני במהלך השבוע מקבל המון שיחות טלפונים, וחלק גדול מזה מתייחס לנקודה שהעלית. נושא של חרדה בלתי נשלטת, בפרט בתקופה הזו, בפרט אצל ילדים. אם אנחנו הולכים עם הקו חשיבה עליו דיברתי בפתיח לתוכנית הזו, שבעצם כל מאורע שפוגש אותנו נועד עבורנו בכדי להאיר אצלנו נקודה מסוימת, להעניק לנו תועלת ולהעניק לנו פרספקטיבה חדשה על החיים בכלל ועל נקודות שזקוקות לתיקון ולשיפור בפרט. אז בסוגיית החרדה יש חשיבות עליונה לטפל בדבר הזה מהשורש. והרבה פעמים אנשים טועים לחשוב שההפך מחרדה זהו אומץ. אבל זה טעות. מכיוון שכאשר אני נמצא במדבר בודד, לבדי, אני חרד, אני מפוחד, אני חושש. מתי החרדה הזו תתפוגג? ברגע שאני ארגיש מוגן, מושגח וכו'. מדוע הם היו בחרדה כל כך עצומה, אותם יושבי העוטף, באותה שבת קדושה בשמחת תורה? מכיוון שהם הרגישו לא מוגנים. מתקשרים למשטרה, אילונה, צהל לא נראה באופק. גם ימים אחרי זה, העם כולו הרגיש חרדה, פחד, מכיוון שאז הבינו כולם שאם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. וכשאני לא מוגן, אני נכנס לחרדה. אתה מבין מה אני אומר עד כאן? הלו? זאת אומרת שבכדי שאני או הבן שלי יתגבר על החרדה, אנחנו חייבים להרגיש מושגחים ומוגנים. עכשיו תראה, כאשר אני אקח אותך לסוגיה אחרת שכביכול איננה קשורה בכלל, ואני אנסה לברר מה קורה אצלכם בבית בסוגיית המשמעת, סוגיה שגם היא מאוד מאוד כואבת בדורנו מסיבות שונות. הקושי בהטלת משמעת כלפי הילדים מול הוריהם. האם אתה יכול לומר לי בביטחה שהמשמעת בבית היא חזקה? שהילדים ממושמעים כאשר אומרים להם, שים פיג'מה, תעלה למיטה, אל תיגע בזה, אל תציק לאחיך וכן הלאה, או שיש סדקים בנושא הזה?
אני לא מרבה להיות בבית, אשתי שהילד טיפה מתחיל לבכות, הילדים טיפה מתחילים לבכות, אז יש אז זורמת איתם, מביאה להם את מה שהם רוצים ישר, והמשמעת היא לא כל זאת חזקה בבית.
כן. עכשיו אני אסביר לך למה שאלתי את השאלה הזו, ולמה זה כל כך מתייחס באופן ישיר לתוצאה הזו, ובעזרת השם, אם תעשה את מה שצריך לעשות אתה ויחד עם רעייתך, אתם תראו שיפור דרמטי בחרדה של הילד. ברגע שהילד מתבקש על ידי אביו או על ידי אמו, תעלה למיטה. אני מבקש ממך, תעלה למיטה ואל תקום יותר. והוא לא עולה למיטה. ואחרי תחנונים, הוא עולה למיטה והוא קם. אני רוצה ללכת להתפנות, אני רוצה כוס מים. ואנחנו מגלים רחמים מזויפים שמקורם בחוסר יכולת להתמודד עם תרדותיו של הילד, אנחנו בעצם מאבדים אצל הילד את תחושת המוגנות ותחושת הביטחון. מכיוון שמה שאנחנו קוראים לזה רחמנות, הילד קורא לזה חוסר יציבות. אם אני רוצה להרגיש לא חרד, לא מפוחד, בשלוש בלילה, כשיש כל מיני דמיונות, ואני מזהה את הקפוצ'ון שתלוי על הארון כזאב או כנמר, אני מדבר בראש של ילד בן 3, אין לי באמת אמא ללכת להיות מוגן תחת כנפיה, מכיוון שהיא לא מספיק חזקה בכדי שאני אסמוך עליה. אני יותר חזק ממנה. היא אמרה לי לעלות למיטה, ואני החלטתי שאני לא עולה למיטה. היא אמרה לי, אל תיגע, ואני החלטתי שאני כן נוגע, אז היא לא יכולה להגן עליי. אתה מבין לאן אני חותר?
כן.
אנחנו מאוד מאוד עלולים ליפול בדברים הללו, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו עושים נזק עצום לילדים שלנו, אם אנחנו לא צמודים מאוד 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 חזק למשמעת. תשתדל לא לומר משהו שאתה לא יכול לבצע אותו באופן מוחלט בביצועו של הילד. אם אמרת כבר, הפוך בה והפוך בה, בכדי לדעת שמילתך לא תסדק ולו במעט. אין דבר כזה שאמא אומרת לבנה לעשות משהו מסוים והוא משחק והוא מפר את דבריה, ואם יש דבר כזה, אז התוצאה מאוד מאוד כואבת שאחד מהם זה חרדה. זה חוסר ביטחון לילד, לא רק עכשיו. עכשיו אתה מתאר, אני מבין שאתה בתחילת דרכך, הילד בן 3.5, אבל אם אתה רוצה שהילד שלך בן 14, 15, 17, 20, ירגיש ביטחון לפנות אליך, ירגיש ביטחון לפנות לרעייתך, לאמא שלו, לשני היסודות הכי משמעותיים בעולמו של הילד, חייבים לדעת שיש פה היררכיה, שיש פה אבא, שיש פה אמא. אני כל כך כואב לראות את המשחק הזה, שאומרים לילד, אני אספור עד 3, בשביל שתעשה כך וכך. כאילו אני קודם כל, זה כבר פסול שאני צריכה כלי עזר, בשימוש במספרים. אבל הכי גרוע זה, אני אספור עד 3, ואז אומרים 1-2, ואז כנראה שוכחים את הספרה 3, ואז עוברים למשהו הבא. או לחילופין, 1-2, 2.5, 2/4, 3/3, 9/3. אתם חושבים שהילד לא מספיק אינטליגנט בשביל לקלוט את חוסר היציבות שלכם? את חוסר המשמעת שבכוחכם להעניק לו? אני אגיד משפט חריף כמושג מושאל שאומרים, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. רחמים מיותרים אינם אלא אכזריות, מכיוון שאנחנו נותנים לו עכשיו את הכוס מים, או מבטרים לו, או מאפשרים לו, ובסופו של דבר אנחנו מעניקים לו נזק רב ממדים.